אם כן, אנחנו אחרי שהרמב״ם הסביר לנו שהיו שתי אסטרטגיות שונות של אויבי ישראל בימי קדם. והיה שלישית אחר כך. שתי הראשונות הן מלחמה פיזית, כלומר ניסיון של השמדה. הניסיון השני, מלחמה רוחנית, הבאת טענות נגד האמונה היהודית. ובשניהם יש לנו הבטחה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום יצלח למשפט, תרשי. זאת אומרת, גם אלה שמנסים להשמידנו, גם אלה שמנסים להמיר דתנו, אלה ואלה לא יצליחו. אבל כמה אחר כך טענה שלישית. כן, הכוונה השלישית. בעצם אנחנו בעמוד קי"ח. כן. ואחר כך, כן, זה האסטרטגיה השלישית, שכוונתה אינה להביא טענות נגד היהדות או להילחם ביהודים, אלא משהו יותר חזק, והוא לטעון את המשך היהדות דרך שיטה חדשה. הכוונה פה לנצרות ולאסלאם, שהנצרות טוענת שהיא ההמשך של היהדות, שהיא היהדות בעצם, וכן האסלאם. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב שלך הנצרות לא מעבנת לעם ישראל?
האם הנצרות גרמה הרבה נזק לעם ישראל? זה understatement. כן, אולי קצת למדת היסטוריה. נראה לי שלא. מאז שקמה הנצרות ועד עצם היום הזה, הנוצרים לא חדלו מלרדוף אותנו, להשמיד אותנו, להשפיל אותנו, לשפוך את דמנו, ולטעון שהם עם ישראל מקומנו, ומכוח זה גם סתמו את מעיינות הנבואה מן העולם. נו, יש לך עוד דין לזה? למדת על האינקוויזיציה? למדת על מסעי הצלב? למדת על השואה? על הפוגרום?
עדיין רק על הנצרות.
זה הנצרות, כל זה הנצרות.
לא, עדיין זה היה קוראים.
זה לא היה קוראים הנצרות. כלומר, אופן כזה, האופן הספציפי של ההתנגדות לעם ישראל מכוח הנצרות, הוא אופן ממש מיוחד. כך שאפשר לומר שיש פה נזק אדיר. עכשיו, זה לא רק לעם ישראל, היא גרמה גם נזק לאנושות, אבל זה עוד נושא אחר.
אמרתי יותר מוחד להמיר.
מה, לב?
להמיר.
האם היא גרמה שהרבה יהודים נראו את דתם? ודאי, המון. וגם כשלפעמים לא רצו, אז הרגו אותה. מה? מה, אינות הנבואה? פשוט מאוד. דבר השם מופיע דרך עם ישראל. ברגע שמישהו אומר שהוא עם ישראל, אז הוא לא רוצה לשמוע אותנו. ואז זה הופך את הדיבור הישראלי לבלתי רלוונטי. כך שאפשר לומר, חנקה ה... הנצרות הנבואה. אבל יש גם מחנק אחר בתחום התיאולוגי. ברגע שהם אומרים שהדיבור האלוהי הפך לבשר ודם, אז אי אפשר כבר לשמוע, כי בשר ודם זה לא דבר ששומעים. הייתי? הבנת מה שאני אמרתי? הנבואה מה היא? דיבור. אם אני אומר, כדי לשמוע דיבור, צריך שיהיה איזה קול. אם הקול הזה, במקום להיות נשמע, הוא הופך לבשר ודם, אז אין מה לשמוע.
לא, לא...
מה זאת אומרת כאן?
זה
לא
אומר שכולו הפך לבשר ודם.
אז זה בדיוק מה שהם אומרים. בראשית היה המאמר, והמאמר נהיה הבשר. כך כתוב ביוחנן.
זאת אומרת, לפי הנצרות אין מילים בדבר
הזה. זה לא קיים שם. הדיבור שלו... הדיבור שלו נהיה בשר ודם. ואז יוצא שכל אופן ההתקשרות אל האלוהים זה דרך ישו. זאת אומרת שהנבואה כבר הפכה להיות בלתי רלוונטית. אף על פי שבאופן רשמי היא לא בוטלה מעולם, אבל באופן מעשי זה סתם את הכישרון של בני האדם לשמוע את הדיבור. כי אין שום כוונה יותר להיפתח אל האלוהות. מובן?
כן.
מה? הוא שאל אותי מה... אבל הנצרות השתלטה על כל עולם הרוח של האנושות. כלומר, הכוח החזק ביותר הפעיל ביותר, בתרבות החזקה ביותר, זה הנצרות. כן.
זה
שבדרך כלל,
אנשים חושבים שפחות שנשיא ארצות הברית יותר הדוק
מי אמר שאם הוא יותר עדוק באמונתו זה יותר טוב לעם ישראל? יכול להיות דווקא הפוך?
זה משווים, שאתה רב המשווים, הוא אמר
שהקומן
אמר לו
שכמו שתהיה טוב עם ישראל, יהיה לך יותר משווים. אני אסביר פה. פה אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על זה שבמהלך הדורות, במיוחד הדורות האחרונים, עם הציונות, היה צורך בכנסייה לחשוב מחדש על היחס שלהם לעם ישראל. כיוון שהקמת המדינה מהווה סתירת לחי לכל התיאולוגיה הנוצרית. והעמדת סימן שאלה על הנצרות בכלל. לכן יש מספר עמדות חדשות שנולדו בעקבות הקמת המדינה. אחת העמדות הפופולריות ביותר בארצות הברית, לא בעולם, לא באירופה, אבל בארצות הברית, זה השיטה האבנגליסטית. יש כת כזאת, האבנגליסטים. הם אומרים שהשכינה נמצאת בעם ישראל, ושעם ישראל הוא באמת עם השם, ולכן הוא צריך להקים את מדינתו, והוא צריך אפילו לשמור מצוות. כל זה כדי שתיווצר מחדש החברה שבה ישו נולד, על מנת שיהיה לו לאן לחזור. ואז כשהוא יחזור בקרב היהודים, אז סוף סוף היהודים יקבלו אותו. זה השיטה שעומדת ביסוד הדברים האלה. אז כך שבסופו של דבר התמיכה בישראל אינה לשמה, אצל אותם הזרמים. יש פה כוונה בעצם קריסטולוגית ברורה. מה אכפת לו? עיקר שיתנו כסף, אתה אומר.
יש אחים לעבור.
מה?
יש
אחים
לעבור.
יש? יש הוא אף פעם לא יבוא. ואם הוא יבוא, מה אתה עושה?
מאיפה?
אם הוא יבוא, מה אתה עושה? אז כן, אז יש כאלה באמת, אז יש, נחלקו בזה הרבנים. יש כאלה שאומרים, מאחר וזה המחשבה שמודדת מאחורי הדברים, אז אין לקבל מהם אפילו אגורה וכדומה. יש כאלה שאומרים, מה אכפת לך? תקח את הכסף בינתיים. כן, אבל צריך לדעת שגם הרגע שאתה לוקח את הכסף, אתה גם מקבל השפעה. אז הדברים האלה הם לא פשוטים. טוב, אבל אנחנו עוד בקושי למדנו מה שיש לרמב״ם לומר על הנצרות, ואתם כבר שואלים אותי על מה שאומרים האבנגליסטים על הנצרות. טוב. ואחר כך, התחדשה כת אחרת. שמגדלת בעניינה ומרירה חיינו משני ענייני הכיתות, כלומר, כת ההתגברות ומכת הטענות והקושיות, וראתה בעצה להחריד שם האומה הזאת מדרך אחר, והוא, שהתנכל בעצתו להתוודע בשם נבואה ולחדש דת מבלעדי תורת השם. והודיע ברבים ששתי התורות מאת השם. פחות נגיד, כשישו מדבר, אומר כן, ודאי. גם תורת משה היא מאת השם, גם להבדיל תורתי היא מאת השם, וכוונתו לחדש הספק ולהכניס מבוכה בליבותינו. ביות התורה האחת, הפך האחרת, ושתיהן מכוונות לאלוה אחד. להיות זה מבוא בשער, לסתור תורתנו. כלומר, במקום להגיד ישירות, תורת משה אינה אמת, נגיד תורת משה אמת, אבל גם ישו. ואז זה יוצר איזושהי בעיה, מאז נוצר את ההתנסחות של ברית ישנה או ברית חדשה וכדומה מהדברים האלה. כן, וזו בתחבולה נפלאה, אשר יעשה האיש הרע מאוד, שהוא ישתדל להרוג שונא, אם יתקיימו הוא, וכשילאה, ישתדל בעניין שיהרג הוא עצמו ושונאו. ותחילת מי שמצא זו הדעת היה ישוע הנוצרי. כן, זה יש, נכון, זה מה לא מובן. יש שני אופנים, יש אנשים רעים. או שהם מנסים להרוג את חברם, ושהם יישארו בחיים, ואומרים שזה לא הולך, פחות שהוא יהרג וגם הוא עצמו יהרג. יש אדם שמרוב שהוא רוצה להרוג את חברו, רואה שאם הוא לא יצליח להרוג אותו לבדו, אז יהרוג את עצמו ואת חברו, כאחד. כן, כמו חגורות הנפץ, למשל. כן.
אז זה ברוח
פה, כן, זה משמעות. ותחילת מי שמצא זו הדעת, היה ישוע הנוצרי. הנה, עכשיו הוא מתחיל קצת לספר לנו על ישוע. והוא מישראל, והוא, אף על פי שהיה אביו גוי ואימו ישראלית, העיקר בידינו גוי ועבד, הבא על בת ישראל, עבדת כשר. מה? יוסף היה יהודי, כן. יוסף, בעלה של מרים, היה יהודי. נכון. מה אתה לא מבין? גם רבן יוחנן בן זכאי שחי באותו זמן, גם הוא היה יהודי, אז מה? היו הרבה יהודים באותם הימים, גם יוסף, בעלה של מרים, היה יהודי. הוא לא אבא של ישו, ברור שהוא לא אבא של ישו. אז הוא אומר שהאבא של ישו היה גוי. ככה הוא. זה
לא
פשוט.
בעלה לא היה אבא של ישו.
הוא אומר שישו הוא הבן של גוי ומרים. אני אסביר לך משהו. יש לפעמים שיש זוג נשוי ושיש לאישה ילד והילד איננו מבעלה. אתה יודע את זה? זאת אומרת, יכול להיות בזוג נשוי שהאישה שוכבת עם אדם אחר שאיננו בעלה, ברור? ואז הילד הנולד הוא ממזר, עד כאן דברו? בסדר, אז זה מה שהוא מספר לך. אגב, הנוצרים בעצמם אומרים את זה. הם אומרים שמריה או מרים לא התעברה מיוסף, שהייתה בתולה. לא, התעברה, אומרים, אבל לא מיוסף. נכון? אז מי? היא בתולה ממנו. זאת אומרת, ממנו היא בתולה, זה בטוח. עכשיו, היא יולדת בן. מאיפה זה בא, הילד הזה? כן. זה מעניין, איך הוא נראה בדיוק? הוא אחות הולך? בדיוק. כן. אגב, יש כמה דברים ראיתי מחקר לאחרונה בנושא הזה, זה רואה מאוד מעניין. רואים בספרי האבנגליון שיש תמיד איזושהי מתיחות בין ישו לבין האחים שלו. היו לו אחים. כן? היו לו אחים. למה יש מתיחות כזאת? כי הם ידעו שהוא ממזר. מה? הם ידעו את האמת. אמרו, אמא התעברה, לא ממנו. זה עדיין שהם רוצים להשתמש בזה. כן. כן. כן.
בשלב הראשון, הוא אומר ששתי התורות לכאורה הן בזו השיטה.
כן.
השיטה הזאת היא שיטה ברורה. כי אם אני רוצה להכחיש את התורה, כן, אז אני כבר מתחיל להסתבר. אז אני אומר, זה, ואני מתווסף עוד משהו, זה יותר
קל. כן.
החלק השני של להתחבר ולא להרוג, לא הבנתי את הרעיון, מה עומד ליסוד הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני רוצה לומר שזה אמת, בסדר. אז למה מנגנון ההריסה הזה, כמו שהוא מדבר עליו, מה הוא מחפש פה?
כי, נגיד ככה, כי המטרה היא לסתור תורתנו, זה מה שאומר, נכון?
קודם כל הוא מאשר אותם עכשיו רוצה לסתור.
נכון, נכון. הנה, סכן. להגיד ש... לחדש ספק לא הכניס תורה ביותר, ביות התורה האחת, הפך האחרת, ושתיהן מכוונות לאלוה אחד, להיות זה מבוא ושם לסתור תורתנו. כלומר, המטרה היא לסתור תורתנו. נכון? כן או לא? אני קורא שוב בעמוד קופית חי. כן, אני קורא 5 שורות לפני הסוף. לחדש הספק ולהכניס מבוכה בלבותינו בהיות התורה האחת, הפך האחרת, ושתיהן מכוונות לאלוה אחד. זה דבר שהרי יוצר מבוכה. איך יכול להיות ששתיהן מאותו אלוה, הרי סותרות זו את זו, נכון? להיות זה, מעבור בשער לסתור תורתנו. כשהמטרה שלו בדבר הזה זה לגרום שבסוף...
התורה השנייה.
לא, לגרום מבוכה, שתגרום שהאדם יאמר ששתי התורות אינן אמת. ואז יוצא שהאדם בעצם רוצה לסתור את תורתנו ותורת עצמו, אבל לא אכפת לו. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן. כלומר שיש משהו באופן תת מודע, הנצרות, זה ניתוח שצריך לבאר אותו. כאילו שהרמב״ם אומר שבאופן תת מודע לפחות, הנצרות מטרתה לסתור את היהדות ואת עצמה. אלא כדי להתיר עריות. נכון. כלומר, זה מה שנקרא כוונה נסתרת. יש כוונה נסתרת אפילו מהאדם עצמו, אבל בתת מודע היא נמצאת. מה? אז זה מה כתוב הרמב"ם. תסתכל עוד פעם. אני קורא עוד פעם, 5 שורות לפני סוף עמוד קי"ח. וכוונתו לחדש הספק ולהכניס מבוכה בליבותינו. בהיות התורה האחת, הפך האחר, תושתן מכוונות לאלוה האחד. איך זה יכול להיות? הסתירה, נכון? אתה איתי? להיות זה מבוא בשער, לסתור תורתנו. אבל זה גם לסתור אותו לפי זה. נכון? כי האדם יגיד, רגע, לא יכול להיות ששתי התורות מאותו אלוה, ואתם אומרים ששתי התורות מהאלוה, אז אתם מדברים שטויות. ולא זה נכון, ולא זה נכון. וזו בתחבולה נפלאה אשר יעשה האיש הרע מאוד, שהוא ישתדל להרוג שונא אם יתקיימו הוא, זה כשהוא מנסה, קודם כל להרוג את השונא ושהוא יישאר בחיים, וכשילאה, כלומר כשהוא רואה שהוא לא מסוגל, ישתדל בעניין שיהרג הוא עצמו ושונאו. ברור? אז זה מה שכתוב פה ברמב"ם.
אז מה פתאום קורה?
אז זאת אומרת, שצריך להבין מה מסתתר מאחורי התיאולוגיה הנוצרית. היסוד של התיאולוגיה הנוצרית זה אמירה שהאלוהים נהרג, נכון?
נהרג.
שהאלוה נהרג. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, זה לא האלוה, זה ההתגשמות שלו בארץ. מה שאמרת עכשיו, בעיני הנוצרים נחשב לכפירה. כלומר, זו סטייה לכיוון היהדות, מה שעשית עכשיו. זו סטייה מסוכנת לכיוון היהדות. סליחה. טוב, אז אני רואה שאני צריך ללמד עוד פעם תיאולוגיה נוצרית. לפי התיאולוגיה הנוצרית, ישו הוא 4 דברים בבת אחת. הוא גם נביא, גם משיח, גם בן אלוהים, וגם האלוהים בעצמו. זה מובן הנקודה הזאת?
תמוע.
זה תמוע מאוד, כן, כי אתה לא רגיל למחשבה הזאת. תשאל כל נוצרי. כל נוצרי, ברחוב, לא משנה. כומר, איש פשוט, לא משנה מה. תשאל אותו. האם זה נכון שלפי דעתכם, ישו הוא האלוהים בעצמו? מה הוא יגיד? אני אגיד לך שכן. מה?
סליחה, אבל למה זה בינינו זה תמוע? אבל אם נסתכל מפת השני, אולי זה לא תמוע, כי זה נס, אז אי אפשר להסביר דברים מה אלו. זה מה שהם טוענים, שאי אפשר לדבר, זה נס.
לא, אז מה? אלו, זה מסתורין הם קוראים לזה. מסתורין.
כן, אבל הוא יתנפל לבד.
אז מה זה מסתורין? זה דבר שאתה חושש מלגשת אליו. יש משהו שיש מרחק ממנו. כן, יש פה איזה זלזול, אם כן, באינטליגנציה האנושית. כלומר, מבחינתם, יש הרבה נוצרים שאומרים, זה השכל הוא מנוגד לאמונה. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שכל, שאם אנחנו הולכים אחריו, אנחנו לא נוכל להאמין באמת. זאת אומרת שהאלוהים הוא רע. הוא עשה אותנו עם דפקט רציני מאוד. יש עוינות. עכשיו, זה מובן נקודה לעשות. עכשיו, מה שמסתר, אם כן, פה מאחורי הדברים, זה שלפי הנצרות, בעצם, אם האלוהים נהרג, איך אתה מתרגם במונחים פסיכואנליטיים עמדה כזאת? רצח האב. זאת אומרת, כן? תסביך אדיפוס, מכירים קצת? כן? כל אדם רוצה להרוג את אביו, בתת-מודע. כל אדם אוהב את אביו בגלוי, רוצה להרוג אותו בתת-מודע, נכון? כה אמר, סיגמונד פרויד. נכון. זאת אומרת, ש... יש בעצם יסוד אתאיסטי מאחורי התיאולוגיה הנוצרית. נכון? אתאיסטי, ודאי. ודאי, של שלילת מציאות האלוהים. ולכן אין פלא שהאתאיזם המודרני צמח בחברה הנוצרית דווקא. לא. זה צמח, המקור של האתאיזם הוא נוצרי. הוא נוצרי מבחינה חברתית. אצל היהודים זה משהו אחר לגמרי. מה שמעתי, מה ההבדל בין אתאיסט יהודי לאתאיסט גוי? האתאיסט הגוי חושב שאין אלוהים. האתאיסט היהודי חושב שאחד מהתארים של האלוהות זה שהוא לא קיים. זו גישה אחרת לגמרי. אחרי השואה, שני יהודים מדברים. אתה מאמין באלוהים? מה, אחרי מה שהוא עשה לנו? כן.
למה אתם את הכל הגישו?
למה מה?
למה מפילים עכשיו את...
למה מה? אני לא מבין כיתה מיון.
למה מפילים עכשיו את כל הסיפורים האלו על יישוקים? ידוע שכל הדת הנוצחית התחילה רק איזה 70 או 100 שנים אחרי ישו. וכל הסיפור לא קטע אותו
בכלל. נו, אז מה?
וכל מה שהם אומרים שהוא משל וכל זה, אמרו זה
סליחה, מי אמר שמפילים את הכל על ישו? אתה תראה שהרמב״ם בעצמו עושה את ההבחנה הזאת. הוא יסביר לנו מה ישו אמר, מסביר לנו מה פאולוס אמר. יש הכל פה. הרמב״ם ידע טוב מאוד מה זה נצרות. לא, לא, הוא באמת למד את זה טוב. רואים איזה שמה שיש לו ביקיות, משהו חבל על הזמן. כן.
אז הם רוצים לקחת נשייה של אלוהים, והם רוצים להחזיר את הכל אלוהים.
אני מנסה
להגיד
יותר מזה שגם הנוצרים, בגלל שגם המוסלמים, לפי הרב, הם רוצים בעצם להעלים את העולם, או להחזיר אותו. להתר. לפי זה, כלומר, באופן תת-מודע, יוצא שהנצרות משתדלת להשתחרר מאלוהים. זה בעצם מה שאומר.
המוסלמים רוצים לחזור לאלוהים?
הם רוצים להשתחרר מן האדם, המוסלמים, כן?
גם לצאת מהעולם.
לא. אף אחד לא רוצה לצאת מהעולם. לא הנוצרים ולא המוסלמים. אני לא יודע מפה אתה לקחת את זה, לא?
למקור של לפני העולם.
אני לא יודע מה אתה מדבר. לא יודע. זה נשמע לי בודיסטי. כן.
נסכם את הדברים. הנצרות, המעשה של ישו היה בעצם בסופו של דבר למחוק את הכל, גם את התזה שלו וגם את התזה שלו של
כן, בוודאי.
של תורת ישראל?
בוודאי. זה מה שאומר הרמב״ם.
ובכדי לעשות את הדבר הזה, הוא נותן בעצם איזושהי אלטרנטיבה, וזה איזשהו
סיכוי. תגיד שיש שני באמת. יש למשל בדברי ישו במתי, הוא אומר, לא באתי לסתור מילה אחת מתורתו של משה. ככה הוא אומר. מוזר, זה שבישהו צריך להגיד, אני לא באתי לסתור את תורת משה, זה כבר אומר משהו. למה אתה צריך להגיד את זה? הרי גם אני לא באתי לסתור את תורת משה. אבל אני אף פעם לא אומר את זה. כלומר, מי שנאמן לתורת משה לא מרגיש צורך לומר שהוא לא בא לסתור אותה. אלא אם כן יש מקום לחשוד בה. טוב.
מה?
כן.
רק בדיעבד. אפילו הוא רצה רק לסתור תורה שם. זה זהו. אמר כותב פה.
לא, כן, אומר הגויים בכלל, זה מה שמתכוון להגיד. היה ניסיון למחוק את תורת משה מעל פני האדמה, ראו שזה לא הלך, אז נולד הרעיון של ישו. כל השאלה הזאת פה אני שאלה לפניכם, וניסיתי להתקדם בנושא ולא נתנו לי. עכשיו שסגרנו את הנושא הקודם, אני יכול עכשיו להמשיך בנושא הזה. בסדר? אז ותחילת, אני קורא עכשיו בעמוד קי"ט, ותחילת מי שמצא זו הדעת, היה ישוע הנוצרי, והוא מישראל. והוא, אף על פי שהיה אביו גוי ואימו ישראלית. העיקר בידינו, גוי ועבד הבעל בת ישראל, הולד כשר. ואולם, נקראי וממזר, להפליג בחרתו. לא רצו לכתוב את זה, אבל ככל שבתרגום הזה לא, אבל בערבית זה כתוב שם במזר.
זה לא קשור לצנזורה.
זה כן יכול להיות שקשור לצנזורה. כלומר, הטקסט הזה הוא טקסט של תרגום מאוחר, לא של תרגום קדום דווקא, ששונה מהתרגום של הרב קפח. דווקא התרגום של הרב קפח הוא יותר טוב, אז מדוע אני לא מלמד בו? כי אין לנו את הספרים האלה במכון. אבל במקור בערבית כתוב מפורש במזר. אגב, חם פה נורא משהו חבל בזמן.
גם בחוץ.
גם בחוץ. אולי תפתחו קצת את החלון, משהו, לא, לא יודע. טוב, גוי ועבד הבעל בת ישראל, עבד כשר, אולי נקראו ממזר להפליג חרפתו. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לקח את כל הדברים האלה שאבא שלו היה גוי ואימו יהודיה? מה? בגמרא שלנו זה לא כתוב. יש כל מיני מדרשונים, מה? טוב, בבקשה, איך שאתה רוצה, בסדר. יש, איך שאתה רוצה. יש כל מיני מדרשונים שמסתובבים בנושא הזה, נקראים תולדות ישו ועוד כמה דברים כאלה, וששם מסופרים סיפורים מהסוג הזה. כן. יש בכל זאת איזה רמז בגמרא, יש מקום אחד. מה? לא, לא, יהודים, יהודים, יהודים. כלומר, יש
מדרשים,
כן, זו, יש מדרשים שהם מדרשים עיקריים, שהם אצלנו מוסמכים מאוד. לא, בלי קשר. ויש שהם, המדרש זה ספרות רחבה מאוד. אז יש מדרשים שהם עיקריים, יש מדרשים שהם תפילים. ויש מדרשים שאתה בכלל לא יודע מה המקור, זה סתם אגדה, עממית, או דברים כאלה, אתה לא יודע מאיפה זה צמח. אז יש כל מיני מדרשונים, כן, כמו מדרשים קטנטנים כאלה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הם באים, אבל הם פופולריים באומה. זאת לא ספרות מחייבת, אבל זה בכל זאת מסורת בעם ישראל. מה? נגיד ככה, לא כל מדרש מספר את האמת ההיסטורית, אבל המדרש, המדרשים הגדולים, למשל, מדרש בראשית רבה, זה נושא לימודי, כלומר, אתה לא יכול לזלזל במדרש, כלומר, אם אני אביא לך מקור מבראשית רבה, אתה צריך להתחשב בו, אתה צריך ללמוד אותו, צריך לראות מה הוא אומר באמת. זה מדרשים שאתה לא מחויב כלפיהם, זה הכל מיני, יש ספר, הנקרא ספר זרובבל, שמעת עליו? טוב, ספר זרובבל, זה ספר על מה יהיה בימות המשיח, איך תבוא הגאולה. כל מיני דברים שם פנטסטיים לחלוטין. אנחנו לא מחויבים כלפי הדברים האלה.
זה ספרים חיצוניים?
זה לא ספרים החיצוניים. ספרים החיצוניים זה ספרים שנכתבו בימי בית שני, בסגנון התנ"ך. לא, ספר זרובבל הוא לא כתוב בסגנון התנ"ך. כן, הוא מהתקופה הסבוראית בכלל. הוא נכתב אחרי התלמוד. זה מין אגדות לא מחייבות. אגדות של הגמרא, או בראשית רבה, או תנחומה, או ילקוט שמעוני, שהם אלה מדרשים מבוססים, על כל פנים, שגדולי ישראל עברו עליהם והתייחסו אליהם. כן.
למה אבל אמרו רמב"ם, בגלל שרמב"ם צריך להביא איזושהי אגדה עממית?
כי הוא חושב שזה נכון, האגדה העממית הזאת. עכשיו, יש, כנראה שהיא את המסורת בישראל. אגב, היא גם סבירה. היא גם אגדה סבירה. כן. מה עושה את זה לסביר? כי הרי ברור שאם ישו לא נולד מאביו, כלומר לא נולד מיוסף, אז הוא נולד ממישהו אחר. ואם בכל זאת הנוצרים לא פסלו אותו מלבוא בקהל, אז כנראה שזה בגלל שהאבא לא פסל את מרים. למה? כי הוא היה גוי. ברור. הנוצרים הראשונים, אלה שהיו איתו, למה לא פסלו אותו כממזר? אם גוי בא על אישה נשואה, האם הילד ממזר או לא? זו מחלוקת רשב"ם ורבנו תם. אז הוא כנראה סובר כדעת רבנו תם פה. בזמנו של ישו? אני עוד לא גמרתי עם הנושא. אני עוד לא גמרתי עם הנושא. אני מנסה פה לגמור נושא. קיבלתי הרבה תלונות מאנשים מחוץ למכון שאומרים אי אפשר יותר לשמוע את השיעורים שלך, כי כל חצי מילה שאתה אומר יש שאלה, ואנשים שואלים לכל הכיוונים שבעולם. אז אני משתדל בכל זאת לרצות גם את הגולשים באינטרנט שהם החשובים יותר. טוב, עכשיו אני רוצה פה לחזור לנושא. יש בכל זאת בגמרא גם התייחסות לאישיות בשם בן פנטרה. בן פנטרה. ויש מסורת בעם ישראל שאותו בן פנטרה הוא ישו. עכשיו, מאיפה זה בא השם הזה, פנטרה? פנטרה זה שם שהיה מצוי אצל חיילים רומאים. אז יכול להיות שעל שם זה. יכול להיות שזה המקור של הרמב״ם. בן פנטרה. אז פנטרה זה החייל הרומי שבא על מרים. כן, בן פנטרה. ולכן אצל אחינו האשכנזים נהגו אצל דוברי היידיש לכנות את ישו בשם יויזל פנדריק. כלומר יוסף, כלומר ישו בן פנטרה. ויש כאלה שרוצים לקשור בין בן פנטרה לבין מישהו אחר שמוזכר בגמרא בשם בן פרטה. בן פרטה חולק על רבי עקיבא. יש מחלוקת רבי עקיבא ובן פרטה. אז השאלה אם זה תנא או שזה ישו. יש כי הרי מה אמר רבי עקיבא? שני אנשים הולכים במדבר ויש מים רק בשביל אחד מהם. מה עושים? אז בן פרטה אומר, ככה אומר בגמרא, שבן פרטה אומר, ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. אז שניהם ישתו, שניהם ימותו, זה בסדר. ואילו רבי עקיבא אומר שהוא ישתה וחברו ימות. למה? שהרי כתוב וחי אחיך עמך, אז צריך שיהיה עמך. אם כן, אתה צריך לשתות ולא חברך, הוא ימות, אתה תחיה. לפחות שאחד יחיה. ויש כן, מה? למה? הרבי עקיבא הוא אחרי ישו, אז מה? הגמרא לא אומרת לך שהם היו באותו זמן. כן? אז יש כאלה שרוצים לומר שאותו בן פרטה זה ישו. רבי עקיבא הוא זה שאמר שואבת לרעך כמוך זה כל התורה כולה. אז דווקא זה מעניין שהגמרא תרצה להעמיד שני אופנים של התייחסות אלה ואהבת לרעך כמוך, אז זה מול זה. ויש מסורת כזאת, התוספות מביאים את זה. שכתוב שהגמרא אומר שבן פנטרה הביא כשפים ממצרים. עכשיו, ידוע על ישו גם כן שהוא ירד למצרים. ואחרי שהוא בא ממצרים, התחיל לעשות כל מיני ניסים. אז זה, יש סבירות לזיהוי הזה. עכשיו, מה רצית להגיד? שאלת משהו. עכשיו אתה יכול, אני יכול להתאחד. מי היו גדולי ישראל בתקופת ישו? רבן יוחנן בן זכאי. ורבי שמעון בן הלל. האם הם כותבים עליו? לא, לא כותבים עליו, אבל יש בגמרא על שיחה בין רבי אליעזר לבין יעקב, אחי ישו, מי שהם קוראים לו יעקב הקדוש. יש בברית החדשה, יש שיחות בין פאולוס לרבן גמליאל. כן, שיחות בין פאולוס לרבן גמליאל. יש בגרסאות מסוימות, לא, כלומר, יש בספר מלחמות היהודים של יוספוס פלביוס, הוא מדבר על יעקב אחיו של ישו, איך הוא נהרג על ידי אגריפס. יש אפילו קטע בחלק מהגרסאות שמדבר על ישו עצמו. כן. שיש אומרים שזה תוספת מאוחרת, יש כאלה שאומרים שלא וכו'. כן. יש בגמרא עליו. בגמרא יש כמה אגדות על ישו. כן.
שבן של גוי, תשובה ישראל, כן ממזר.
אבל התקשר כתוב. לא, השאלה אם האישה הייתה נשואה. השאלה אם האישה הייתה נשואה, אם הוולד ממזר. זו השאלה. עכשיו, הרמב״ם לא אומר לך שהאימא שלו הייתה נשואה. זה צריך לבדוק. זה המחלוקת. כן. כן, בבקשה.
לפי עם ישראל,
האם ישוע היה נביא? התשובה היא לא. הוא לא היה נביא. כן.
הייתה התייחסות בגמרא, אני לא זוכר באיזושהי מסכת לגבי מפגש של תנא אחד ששכחתי את שמו לבין ישו כשהם חזרו ממצרים לגבי הסיפור של הקונדק.
זה יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה. כן, שמעון בן שטח.
הוא בעצם היה משמשו.
כן, אבל אז יש פה בעיה עם הסיפור הזה. כי יהושע בן פרחיה חי הרבה זמן לפני שנולד ישו. אז יש פה בעיה כרונולוגית. או שהנוצרים טועים בספירה, או שמדובר על ישו אחר. או שזה סתם אגדה שבא לבאר את ה... שבא לבאר איך הנצרות נולדה. כי הרי זה ברור שישו לא צמח סתם. בוודאי שהיו עוד אנשים מסביבו, ואנשים לפניו, שכבר הגו את הרעיונות האלה. היום, מבחינה ארכיאולוגית, יש לנו ידיעות מאוד מעניינות על הכת האיסיית. כן? האיסיים שחיו במערות ליד ים המלח, הם בעצם הגו כבר כמעט את כל הרעיונות של הנצרות, עוד לפני שישו הגיע. כן? גם בספר האבנגליון מסופר על איזה אדם אחד בשם יוחנן המטביל, שהיה יהודי, צדיק, שהכנסייה רואה בו את רבו של ישו. עכשיו, לפי כל הסימנים שם, מתוך הסיפורים באבנגליון, הוא היה מהכת האיסיית. למה לא? הוא היה אדם טוב. כן, הוא כנראה היה אדם טוב, שנתקע לו איזה תלמיד בעייתי, משהו כזה. נתקע לו בין הידיים איזה אחד כזה בעייתי. מה הוא השם? מה הוא היה עושה, יוחנן המטביל? הוא היה לוקח יהודים. והיה מתהר אותם. היה אומר, מלכות השמיים קרובה, עוד מעט המשיח יבוא, עוד מעט יהיה בסדר, תראו, עוד מעט יהיה בסדר, נשתחרר מהרומאים. והוא היה אומר לאנשים, היקונו לביאתו. אז איך מתכוננים? טובלים, טובלים בירדן. אז אחד שעמד בתור, זה היה ישו, זרק אותו לירדן, פתאום ישו שמע, אתה נבחרת על ידי, אתה זה, 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 זה. כן, ואז הוא מתייחס את יוחנן המטביל בתור הרבה שלו. מסכן יוחנן. מה הוא התכוון? אחד, הוא הכניס לו למקווה. לא, הרעיונות שלהם היה שם הרבה דברים שהם דומים לנצרות מכמה בחינות. לא מבחינת... יש שם כמה דברים מאוד לא ברורים. בין היתר, חיי הנזירות. הפרישות מנשים, מהעולם, החיים בקומונה, כל הדברים האלה, והקבדה על תבילה, סדרי טהרה וכדומה, זה כבר היה שם. דבר נוסף, הם הראשונים שפיתחו את הרעיונות של מקדש לא ארצי, אלא מקדש מימי. דבר נוסף, הם הדגישו הרבה את הדואליות בין הטוב לבין הרע. היו שם נטיות אל הדואליזם ממש בתוך האלוהות. כל מיני רעיונות שאחר כך עברו לנצרות ולנוצרים הראשונים. וישו גדל כנראה באווירה הזאת. כן? כלומר, אנחנו קצת אשמים בדבר הזה. כן.
הוא זה
שאחר כך אימץ את מרים אל אפי, זאת אומרת,
הוא
גידל
את ישו?
לא. אז
למה שישו
ירד
למצרים?
לא, לא כתוב שפנתרה ירד
למצרים.
אני לא אמרתי שפנתרה ירד למצרים. לא אמרתי את זה. אתה יכול לשאול אותי מה אני כן אמרתי. אמרתי, בן פנתרה ירד למצרים. יש הבדל בין פנתרה לבין בן פנתרה. הבן שלו, דיינו ישו, שנקרא בן פנתרה. אוקיי? כן, קשה. פשוט, אפשר לשאול פשוט מה אמרת, זה הכל. כן. אז איפה היינו? ואולם נקראו ממזר להפליג בחרפתו. אז הוא הביא נחשוב שהוא שלוח מהשם, לבאר ספקות התורה. אני יכול לעזור לך, הרב נאור?
קורות, אני לא רואה.
יש פה מלא. הנה, יש עוד, בוכתה. הנה, עוד אחד.
יש לנו מספיק.
טוב. הוא הביא לחשוב שהוא שלוח מהשם לבאר ספקות התורה ושהוא משיח היעוד לנו על יד כל נביא. עכשיו זה מעניין, שימו לב שהרמב"ם מדייק, הוא לא אומר שהוא טען שהוא המשיח, אלא הוא הביא לחשוב. רואים שהרמב"ם קרא את האבנגליון, כי כשהיו שואלים אותו מי אתה, אז הוא יגיד, תגיד אתה מי אני. ואז כשמישהו אמר, אתה בן דוד, אתה משיח בן דוד, הוא אמר, אתה אמרת. אז הוא נזהר שזה לא יהיה בפרוטוקול שהוא אמר שהוא המשיח. אז זה כמו שכותב כאן הרמב״ם, שהוא הביא לחשוב שהוא שלוח מהשם ועסקות התורה, ושהוא משיח היעוד לנו על ידי כל נביא. ופרש התורה, פירוש המביא לביטול כל התורה וכל מצוותיה, ואתר כל זהרותיה לפי מה שכיוון. כלומר, הוא התחיל להגיד קצת דברים על השבת, למשל. כן, יש בספר האבנגליון שהתלמידים שלו חיללו את השבת. אז הם, הרבנים שאלו אותו, מה זה צריך להיות? הוא אמר, השבת נבראה בשביל האדם ולא האדם בשביל השבת. אז זה ביטול. אם אתה מפרש כך את כל התורה כולה, אז אתה מבטל בסופו של דבר את כל התורה עצמה. למרות שישו עצמו כן קיים מצוות. הוא ותלמידיו הראשונים היו מקיימים מצוות. אבל הכיוון, כן, הזה, הכיוון להתחיל לפרש בכיוון אלגורי, אם אתה ממשיך לפתח את זה, בסופו של דבר תבטל את המצוות, וזה קרה מיד אחרי מותו, אגב. תראה, אתה יכול לקראת תמיד דבר שהוא נכון במידה מסוימת, ולתת עליו את הדגש, אז זה מגיע לתוצאה הפוכה מן האמת. אז זה מה שנסביר לך. אתה תמיד יכול לקחת רעיון שהוא קצת אמיתי, ומזה לפתח כל מיני דברים. למשל, אם הנוצרים אומרים שהיהודים הם אנשים מגושמים, כי הם חושבים שאסור לאכול חזיר. ועל סמך מה היהודים הטיפשים האלה חושבים שאסור לאכול חזיר? בגלל שכתוב בתורה והחזיר לא תאכלו. איזה שטויות אצל היהודים. הם קוראים בתורה והחזיר לא תאכלו, בגלל זה נמנעים מלאכול חזיר. אז זה ברור שכוונת התורה לא הייתה כזאת. אלא הכוונה היא שאדם לא ילכלך את נפשו במידות רעות, כשם שהחזיר מתלכלך בהשפעה. אבל בשר החזיר כשלעצמו אין בו כל רע. מה הוא כבר יכול לעשות? עכשיו תגיד, אין בזה משהו? ודאי שיש בזה משהו. אתה יכול להוסיף לתורה כוונות רבות מעבר לכוונתה הגלויה. אבל יש כוונתה הגלויה, והחזיר, לא תאכלו. אז כיוון שאצל ישו התחיל הכיוון הזה של הדגשת התוכן הפנימי על פני האות המטה, כמו שהוא קורא לזה, אז ראו הרבנים. ודאי. לכן אני אומר, יש פה יסוד שהוא קיבל מרבותינו. ולכן הרבנים הם היו הראשונים ששמו לב לבעיה שיש איתו. כן, זה מה שכתוב כאן. והרגישו החכמים זיכרונם לברכה לכוונתו קודם שיתחזק פרסומו באומה. ועשו לו הראוי לו. מה זה עשו לו הראוי לו? הרמב״ם לא מפרט. הכוונה שהרגו אותו. כן. זה מעניין. יכול שהרמב״ם לא כותב את זה מכמה סיבות. אחת הסיבות יכולה להיות שהוא לא בטוח מי הרג אותו. כן, כי דבר ברור, מבחינה היסטורית, זה שהוא עמד למשפט לפני הסנהדרין. השאלה, מה? כן, זה ברור. זה כתוב גם אצלנו וגם אצלם. שהסנהדרין דנו אותו. השאלה, מי הרג אותו בסופו של דבר? דבר הזה לא מבורר. לפי הנוצרים, הרומאים הרגו אותו. לפי כמה אגדות המודפסות בגמרא שלנו, זה הסנהדרין הרגו אותו, וגם זה... מה?
איזה דין הוא...
מסית. מסית. כן, כן.
זה לא הגיוני שקובעים שמישהו
קישו למות
ולא הרגו אותו, זה מעביר אותו לרומאים. ומה שהרבי לא מביא מהספר, הסיפור של הרב צבי יהודה, כאילו זה מנדל של דבר שלי, פשוט שבית דין אחד קובע את מותו, והרבי זה השני הורד אותו. אני אתה נגיד, אם אנחנו גבלנו שזה פרוורדנו אותו.
אתה שואל, האם זה הגיוני שבית דין נקבע שמישהו חייב מיתה ושמי שמבצע את זה זה מישהו אחר? כן. התשובה היא שזה הגיוני מסיבה פשוטה. הגמרא אומרת ש-40 שנה לפני חורבן הבית הפסיקו לדון דיני נפשות. ולכן, אף על פי שדנו אותו שהוא ראוי למיתה, אבל לא יכלו לבצע את זה בגלל שהסנהדרין לא ישבה בלשכת הגזית.
הרבה שנים זה לא מגלה.
מתי דנו אותו? בשנת אפס? חוץ מזה אין שנת אפס, זה שנת האחת. שנה אחת. אין שנה אפס. כן? בסדר? זאת אומרת שלפי פשט הדברים, הוא לא נידון, כלומר, הוא לא ביצעו את הפסק דין ובית דין של ישראל.
אבל זה היה בסדר, זה הרסולה, שאתה רסולה אומר שאנחנו הרים אותו. ושזה
כסיפור
שאנחנו לא
הרים
אותו, זה
איך
להסתדר בגלות,
זה לא ברור כל כך. לא ברור כל כך, כי הרב ציודה מביא את דברי הרמב״ם לא פה אלא בהלכות מלאכים, בחלק המצונזר. כתוב שמה שהוא נהרג בבית דין. שהביטוי נהרג בבית דין, יכול שהבית דין הרג אותו, יכול שעל ידי בית דין. זה הכוונה. בסדר, השאלה אם זה הכרחי לומר. פה הרמב״ם, אתה רואה במפורש, באיגרת תימן, לא אומר במפורש. למה הוא לא אומר? למה הוא כתב, ועשו לו הראוי לו? תגיד, הרגו אותו. כנראה שלרמב״ם עצמו יש ספק בדבר. בסדר? לא, הנוצרים לא חושבים שאנחנו הרגנו אותו. זה מאוד מעניין. אני מצטער, אבל אם אתה קורא באבנגיליון, הם כותבים במפורש שלא אנחנו הרגנו אותו, אלא הרומאים. זה כתוב שחור על גבי לבן שם. אבל הם מאשימים אותנו שמסרנו אותו. כלומר, האמת היא שמבחינתם זה יותר חמור. מה הם רוצים להגיד? שהיהודים ידעו את מי הם הורגים, שהם הורגים את האלוהים, ולכן הם לא יעיסו לעשות את זה בעצמם, ולכן מסרו אותו לרומאים. זה דבר על שחיתות של היהודים.
יותר מדהים גם שהמלכות עברה.
כן, נכון. כן. כן, יפה, כן. אתה פה שואל שאלה מאוד רצינית. האם הנצרות, וגם אחריו האסלאם, האסלאם, האם בסופו של דבר, כשעושים חשבון כללי, זה היטיב עם האנושות או שזה יזיק לאנושות? האם, כן, לאנושות, כן? לפני כן, עמית שאל, האם הנצרות הזיקה לעם ישראל? והתאפקתי לא לצחוק. עכשיו, לעומת זה, השאלה שאפשר אתה שואל, זו שאלה אחרת לגמרי. האם, אם עושים חשבון כללי לאנושות בכללה, האם הנצרות הועילה יותר משהזיקה, או שהזיקה יותר משהועילה? זאת השאלה. ויש בזה הרבה דיונים. יש איגרת מעניינת בנושא הזה של הרב צבי יהודה קוק בצמח צבי. זה איגרות שהוא מתכתב עם כל מיני אנשים. אז הוא מתכתב גם איזה מישהו בשוויצריה שטען את הטענה הזאת, שבסופו של דבר הנצרות הועילה בעולם. האמת היא שהדברים האלה הם לא חדשים. זה כבר נמצא ברמב״ם, במשנה תורה, וזה גם נמצא בספר הכוזרי, במאמר רביעי. ששניהם כותבים שהנצרות היא מקדמת את העולם על ידי זה שהיא גורמת להתפשטות הרעיונות התנכיים. כך שהעולם מתחיל לדעת על מה מדובר, הוא פחות ברברי, בסופו של דבר ברומא, בוודאי שהייתה התקדמות. כן? הרי ברומא, ברגע שהנצרות השתלטה, הפסיקו את כל משחקי הקרקס ששמה היו זורקים אנשים להריות ולנמרים. נכון? ועשו כמו, בקיצור, העולם נהיה יותר רך. אבל, איך אומר הרמב"ן בוויכוח ברצלונה המפורסם, הוא אומר שמאז שפשטה הנצרות בעולם, נשפך יותר דם מאשר קודם. צריך להבין למה. אם באמת מדובר בדת של חסד ורחמים ואהבה, איך זה שנשפך על ידיהם כל כך הרבה דם? כן, אבל הרמב"ן אומר שנשפך יותר, ולא אמרו לו שזה לא נכון. והשאלה היא, אז אם כך, למה? למה? יש גם לזה כמה סיבות, אבל אפשר לומר מה שהרב כותב בספר אורות. יש פה ספר אורות? הנה יש. יש ניתוח של מהות המלחמה. אני קורא כאן בעמוד תדוו. זו פסקה חשובה, 4 שורות רק. הכבישה המוסרית שעל פי הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית. חולוני, אצל הרב הכוונה של חול. מה זה הכבישה המוסרית? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כלומר, התרבות של חול, היא הביאה לכבישה מוסרית. זאת אומרת שהאדם גובר על הנטיות הברבריות שבתוכו. האדם היה רוצה לרצוח, היה רוצה לאנוס, היה רוצה להשחית, אבל האדם מתגבר על עצמו והוא מנומס. נכון? הוא מנומס. אז אומר הרב, הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם. והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. הם מצטערים. אי אפשר להרוג. והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות. הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. כלומר, הנצרות בעצם יצרה איזה מין, אפשר לומר, שריון מוסרי, שלא שינה את האדם מבפנים. כך שמדי פעם, האדם מוכרח למצוא איזשהו שסתום לשחרור הקיטור. ואז זה המלחמות הקשות. עכשיו, זה הביקורת של הרב פה על הנצרות. עכשיו, יש בכל זאת. אז מה היה אפשר לעשות במקום זה? הרי אתה רוצה להשפיע על העולם, אז לא נצרות, אז מה כן? היה אפשר לעשות מה שהתחיל בפרס לפני הנצרות, כשנוסדה הדת של זרתוסטרה. היה בפרס איזה גוי אחד בשם זרתוסטרה, שחי בדיוק בגלות בבל, בזמן שהיהודים הגיעו לבבל. והוא ביטל את העבודה זרה העתיקה, והעמיד במקומה עבודה זרה יותר נעלה. הדת של זרתוסטרה אומרת שישנם שני אלים, אחד טוב ואחד רע, אהורה מזדה והארימן, שנלחמים זה בזה. וזה מסביר את כל מה שקורה בעולם. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של עובדי עבודה זרה, שהעולם הושתת על הסבר מוסרי, על יסוד מוסרי. עכשיו, מה? סביר מאוד לומר שהנוכחות של היהודים בבבל, עם יחזקאל הנביא שהיה שם, דניאל שהיה שם, הדבר הזה גרם למהפך הזה. עכשיו, הדבר הזה לא נעשה ביוזמה של היהודים, אלא מעצם נוכחותם. ואז מה עשו הגויים? התעלו למה שהם יכלו להתעלות לפי הקצב שלהם. כלומר, מה שהנצרות עשתה, היא אמרה מיד להגויים, אתם כבר עם ישראל, אתם כבר ברמה הזאת. אמרה את זה לעמים ערלי לב, שלא היו מסוגלים להפנים את הדבר הזה. ולכן הם קפאו על עצמם התנהגויות שלא התאימו להם, מה שבסופו של דבר יצר תגובת נגד. ולכן היה אפשר, במקום להתחיל איזה מין מיסיונריות כזאת אל אומות העולם, לשבת בין הגויים, ואז הגויים מעצמם היו מוצאים את הדרכים, כל אחד לפי עניינו, כיצד להתעלות לפי מה שהם הספיקו להפנים. זה מה שהרב ציודה אומר. הבנת?
אבל זה מוזר, כי הנצרות באה מהמון של העם, כאילו כל העניין של המלחמות, ועניין של גויים שמנסים גם לצר
פתחים. זה יפה מה שאתה אומר. כלומר, אתה מביא טענה מפורסמת, שרוב בני אדם רוצים שלום, ומי שעושה מלחמות זה הפוליטיקאים. יש פה שאלה גדולה. איך זה שמזה אלפי שנים בני אדם מעמידים בראשם פוליטיקאים שעושים מהם צחוק והורגים אותם? אין זה אלא שהפוליטיקאים האלה מבטאים את מה שגנוז בתת מודע של ההמון. זה נכון שאם תשאל כל אדם אחד, אתה אוהב יותר שלום או מלחמה? כל אחד יגיד, אני רוצה שלום. הרוב המוחלט. אבל אם אנחנו רואים את הפסיכיקה הציבורית, כולם עושים מלחמה. זה אומר משהו. כן, בבקשה.
למה הם חושבים
שזה
יותר גרוע שמסרנו אותו לרומאים?
מה?
למה זה יותר גרוע שמסרנו אותו
לרומאים מאשר שאנחנו נהרוג? הם טוענים שהיהודים ידעו את מי הם הולכים להרוג, ולכן לא יעזו לשלוח יד בעצמם. כן. כי זה מראה על שחיתות. אם היהודים היו הורגים אותו, אז היה אומר שהיהודים לא מבינים מי זה האיש הזה. סתם עוד אחד. אבל אם הם לא מעיזים, סימן שיש להם יראת כבוד, אז הם יודעים מי הוא. ולכן זה שהם מסרו אותו לרומאים, זה באמת רצח אל. ככה אומרים. זה מזכיר לנו קצת את סברה ושתילה. נכון? זוכר את סברה ושתילה? גויים הרגו גויים, מאשימים את היהודים. ככה אמר מנחם בגין, נכון? זאת אומרת שמי השם? היהודים. לא אלה שהרגו אותו. כן. כן. הרומאים הם בסדר. כן. לא, התפיסה הרווחת אצל הנוצרים היא שהיהודים אשמים במות ישו. אגב, עכשיו הם כבר חזרו בהם מזה גם. מה אתה אומר? לא, 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 לא. היה אפשר, גם בעת גלותנו, לאמץ שיטה כזאת של השפעה. אגב, בראשית ימי הביניים זה היה המצב. בתוך אירופה הנוצרית, שהייתה נוצרית מקרוב, היו הרבה יהודים, והיהודים האלה השפיעו גם לא באופן יזום. אפילו הייתה קיסרית של צרפת, קיסרית של הפרנקים, זאת אומרת של צרפת גרמניה של אותם הימים, שהייתה בכיוון להתייהד. אגב, השם שלה היה יהודית, משום מה. כן, קראו לה יהודית. אשתו של לודוויג השני. זהו, ברגע שהם טוענים שהם ישראל, זה כבר לא עובד. נכון. כי אז הם לא רוצים לשמוע אותנו. יש, למשל, בחלק מהכנסיות באירופה, יש פסל שמתאר את היהדות. הפסל שמתאר את היהדות זאת בתולה שיש צעיף על עיניה, שהיא לא רואה את האמת. כן, ויש בתולה אחרת שהיא הכנסייה, והיא דווקא עם עיניים פקוחות ומסתכלת על הבתולה הזאת עם עיניה המחוסות. אז אברהם לבני זכרונו לברכה היה אומר שבעצם אברהם לבני זכרונו לברכה היה אומר שהפסלים האלה בעצם מתארים מה שקרה לנצרות, שברגע שהנצרות שמה צעיף על עיניה של כנסת ישראל, אז היא לא יכולה לראות את כנסת ישראל, אז אין כבר אפשרות לקבל ממנה. טוב, בואו נתקדם כאן בדברי הרמב״ם. וכבר הקדים השם להודיענו זה על ידי דניאל. כלומר, כבר הנבואה אמרה לנו מראש שהדבר הזה יקרה, כי ישתדל איש מפריצי עמנו וחופריהם להפסיד התורה בהתפארו בנבואה. והכניס עצמו בעניינים גדולים ואמר שהוא משיח, ושהשם יכשילהו כמו שהכשילו. והוא אומרו, ובני פריצי עמך ינסהו להעמיד, להעמיד חזון ונכשל. מה? מה? מי? אבל לא הצליחו. לא הצליחו להביא את המשיח. ואחריו, לזמן ארוך, עמדה דת מיוחסת אליו מאומת בני עשיו, שלא הייתה כוונתו אליה ולא עלתה כמו כן במחשבתו, ולא הזיק שום דבר לישראל, ולא נולד בהם ספק, לא לכלל ולא ליחידים, לפי שהתבהר להם חסרונו ושנחרד ועבד בידינו אשר נעשה בו מה שנעשה. כן. מה? הוא מדבר על פאולוס. כלומר, יש כמה דעות למה התכוון הרמב״ם. אני חושב שהרמב״ם פה מתכוון לפאולוס. כלומר, שזמן רב אחרי ישו, בעצם קמה הנצרות. אומרים שהרמב״ם פה מבחין בין ישו לבין הנצרות. עכשיו הוא אומר, ישו והחברים שלו הזיקו לעם ישראל בזמן שהם היו בתוכנו, אבל אחרי שכבר נפרדה הנצרות מן היהדות, הנצרות הפסיקה להשפיע עלינו. ופרדה ונפרדה, כאחד. אגב, איך התחילו? איך בעצם נעשתה ההפרדה? על ידי רבן גמליאל, נכון? רבן גמליאל הוא זה שהפריד את הנצרות מן היהדות. איך? על ידי שהוא תיקן את ברכת המינים. ברכת המינים זה דבר מאוד חכם. למה זה חכם? כי זה גרם להם שהם הפסיקו לבוא לבית הכנסת. כי ברגע שהחזן נוצרי, והוא צריך לקלל את הנוצרים, הוא לא יכול להגיד את זה.
אם הוא חושב שהוא בסדר כמו היהודים, כי הם לא באו לסתור שום דבר, זה לא שום בעיה לומר ברכה.
לא, אבל זה היה מכוון נגדם.
לא משנה, אבל אני אומר...
אגב, תדע לך שהנוסח המקורי של ברכת המינים הייתה, ולמשומדים אל תהי תקווה, וכל הנוצרים כרגע יובדו. זה היה הביטוי, זה היה הנוסח המקורי. נמצא בגניזה, מה?
יש בנוסח תימן ולמשומדים.
כן, ולמשומדים זה נמצא בכמה נוסחות עד הסיום הזה. אבל זה שמוזכרים הנוצרים במפורש, אני חושב ששום עדה היום לא אומר את זה. מה? כן, מה? אוי באמת. עכשיו, אל תיטוש תורת אמך. אבל יש, צריך להבין שהנוצרי ברגע שהוא הבין, מדובר על זה, מה זה הנוצרים האלה? מדובר על יהודים. כן, לא מדובר על גויים. מדובר על יהודים שהתפללו בבית הכנסת, והם האמינו באותו האיש. ואי אפשר להבחין ביניהם. אלה הניחו תפילין, אלה הניחו תפילין, אלה שמרו שבת, אלה שמרו שבת. אלה ואלה אכלו כשר, הקפידו קלה כבחמורה. רק הם אמרו שישוע המשיח. אז הדבר הזה היה קצת מסובך, ואז רבן גמליאל נקט עמדה מאוד חריפה, הוא קבע את ברכת המינים. עכשיו צריך להבין, למה באמת הוא עשה את זה? אכפת לנו. אז יש יהודים מבולבלים, חושבים שהרב שלהם שנהרג, הוא המשיח. מה לא היה בסדר? אז הרמב״ם אומר בהלכות ברכות שזה נבע ממשהו אחר, מזה שהנוצרים האלה התחילו לשתף פעולה עם הרומאים והיו רודפים את היהודים ברגע כי הם כפרו בחשיבות של היסוד הלאומי. כלומר, ברגע שיש קבוצה בישראל שמשתמשת באמונתה כדי לרדוף את היהדות, אז מוצאים אותה מן הכלל. אבל אם מישהו חושב שהרבי שלו המשיח, למשל חסידי חב"ד, הם חושבים שהרבי הוא המשיח. אף אחד רציני לא חושב להוציא אותם מכלל ישראל בגלל זה. למה? יש הם יהודים טובים, אוהבי ישראל, הם בתוכנו וכו'. איזה משהו ככה, זה, 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 לא, זה לא סיבה להוציא אדם מישראל. כן? מה שאין כן אצל הנוצרים הראשונים, שהם הפכו להיות רודפי העם, משהו אחר. כן?
אז מה
שאתה
אומר עכשיו, מזמין שאלה מאוד קשה לרפורמי. אז אם אנחנו רואים שהיום היהדות
היו יהודים.
טוב, האמת
היא זה היה דיון בזמן בנו של החתם סופר, האם להוציא את הרפורמים מכלל ישראל או לא. והיו קהילות שעשו את זה. היו קהילות שעשו משכה הפרדת הקהילות ואסרו להתחתן איתם וכו'. אז זה לא החזיק מעמד. זה לא החזיק מעמד בגלל שהרפורמים, עם כל זה שהם אומרים שטויות, לא הפכו להיות אויבי האומה. הם לא משתפים פעולה עם הצורר הגוי כדי להילחם ביהודים. היה דבר כזה, כן, בקרים. בקרים. איפה זה קרים? דור ברוסיה, שעל חוף הים השחור. הייתה שם קהילה קראית, ששיתפה פעולה עם הנאצים נגד היהודים. היה דבר כזה. אבל זו תופעה חריגה מאוד. כן, כאילו, כדי להציל את עצמם, הם אמרו, אנחנו לא יהודים, אתם היו עוזרים לנאצים. אבל הדבר הזה, הוא באמת, היה קבוצה קטנה. לא מצאנו שהרפורמים נלחמו בעם ישראל.
גם הקראים לא
רפורמים. גם הקראים לא. הקראים הוצאו מן הכלל מסיבות אחרות, שהם הוציאו את עצמם. באמת הקראים הם הוציאו את עצמם. עכשיו, לגבי הנוצרים, באמת הייתה סכנה, ולכן אמרו את הדבר הזה. כן, רק מאוחר יותר, החליטו הנוצרים גם לבטל את המצוות. אבל זה סיפור יותר מאוחר. זה הוויכוח בין פאולוס לבין פטרוס. שפטרוס היה נגד, ופאולוס היה בעד, וכו'. כן.
עוד לא הבנתי,
את הנקודה הזאת
שרוב לדבר עליה, מה הרפורמים, זה מותר,
מה יגיד בינם לבין הנוצרים? זה מה שאני מסביר לך. הנוצרים הפכו להיות אויבי העם, שיתפו פעולה עם השלטון הגוי לרדיפת היהודים, והרפורמים לא עשו את זה. אתה לא מבין את זה?
כשנציג מהאלטרנטיבה
אחרת
זה בסדר?
הרפורמים הם באים בתוך עם ישראל להגיד דברי כפירה. זה משהו אחר, אבל הם בתוך עם ישראל. והרגע שמישהו הוא בפנים, אנחנו לא מחרימים אותו.
ספר תיכון המספר אמרתי שמוצאו מהסידור מחזיר שכינתו לציון.
נכון.
זה
חלק מהלאומיות שלכאורה, אגב, תדע לך שהיום הרפורמים חזרו בהם מהדבר הזה, הם חזרו להיות ציונים. אם כבר אתה שואל. כן. טוב, עד כאן להיום.